יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ד דלת. עכשיו בגלי צהל, איילת טריאסט ונועם מנהיים.
שבת, 20 ביוני 1942. כמה ימים לא כתבתי, כי עוד רציתי לחשוב היטב על כל עניין היומן. בשביל ילדה כמוני זו חוויה משונה לכתוב יומן. לא רק שמעולם לא כתבתי, אלא שנדמה לי כי אחר כך לא אני עצמי ולא מישהו זולתי לא יהיה מעוניין בהשתפכותה של תלמידת בית ספר בת 13. אך בעצם לא זה העיקר. יש לי חשק לכתוב, ועוד יותר מזה, להשיח את ליבי על כל מיני עניינים, בהרחבה ובאופן יסודי. הנייר סבלני מבני אדם. באמירה זו נזכרתי באחד הימים, כשאני יושבת שרויה בעצבות קלה, ראשי נשען על ידי ומשתעממת, ואיני יודעת אם עליי לצאת או להישאר בבית. לבסוף נשארתי יושבת במקומי, שקועה בהרהורים נוגים. אכן, הנייר סבלני, ומכיוון שאין בדעתי לתת מחברת עטופת קרטון זו בעלת התואר הרם יומן בידי מישהו בעולם, אלא אם כן יבוא יום ויהיה לי ידיד אמיתי או ידידה, הרי בעצם לא אכפת הדבר לאיש. וכך הגעתי לנקודה הכאובה, לציר שכל עניין היומן סובב עליו. אין לי ידידה. זה מחייב הסבר, כי איש בעולם לא יכול להבין שילדה בת 13 מרגישה עצמה גלמודה בעולם. וגם אין זו אמת, יש לי הורים יקרים ואחות בת 16, ויש לי בסך הכל כ-30 מכרות וידידות, או מה שקוראים ידידות, ויש לי המון מעריצים הכרוכים אחריי, ואם אין להם בכיתה ברירה, הם יושבים ומציצים לתוך שבר מראה ובלבד לראותני. יש לי קרובים, דודות ודודים חביבים, בית טוב. אכן, לכאורה, איני חסרה דבר, מלבד ידידה אמיתית. כל מכרותיי טובות לשחק עמן ולבלות את הזמן, אך איני יכולה לדבר איתן אלא על עניינים של מה בכך. להתקרב קצת יותר, לפתוח את סגור ליבי, זאת איני יכולה. וזה מקור הצרה. אולי אני חסרה כושר לעורר אמון. מכל מקום, עובדי, ואי אפשר להתגבר עליה. מכאן, יומן זה.
אני לא חושבת שהיא חשבה אי פעם שאנחנו נקרא את זה.
בסוף היומן היא מתחילה להתכתב עם האפשרות הזאת. זאת אומרת, היא מתחילה לחשוב עליו, כאילו גם במימד ההיסטורי, כי אומרים שיאספו את היומנים, שיאספו אותם כתעודות היסטוריות.
כן.
אבל אולי נגיד מי אנחנו, מה אנחנו עושות כאן.
אנחנו הקוראות של אנה, אבל אנחנו גם
אנחנו
החיות
כמו
גרים.
מיליוניות אחרות בעולם.
כן.
כן. אנחנו אחיות גרים, והיום אנחנו עושות משהו קצת שונה, לא את תוכניתנו הרגילה. אנחנו זה נועם מנהיים שיושבת פה מולי.
איילת טריאסט שיושבת מולי באופן מפתיע.
מאוד. ובערב יום השואה הזה התכנסנו כדי לקרוא, שזה מה שאנחנו עושות בדרך כלל.
ולדבר, שגם את זה אנחנו עושות בדרך
נכון,
כלל.
בספרות ילדים ונוער על השואה.
על השואה, מהשואה. מכל הקצוות של הדבר.
כן. זה אירוע לא פשוט לקרוא את הדברים האלה, במיוחד, אני חושבת, לא בתקופת הזמן הנוכחית, בשנה הזאת, שוואו, האסוציאציות עובדות שעות נוספות מדי, וכל תיאור וכל סיפור מהדהד, כל מיני משמעויות, שמאוד קשות אחרי 7 באוקטובר.
אז רציתי להגיד שהתחלנו באמת עם אולי אחד הדברים הכי נעים, לא מבחינת יפים, אלא חשופים, קרובים לעצם, שזה בעצם בכלל לא ספרות, אלא הדבר עצמו. כלומר, הטקסט החי הזה, גם טקסט שעבר הרבה מאוד גלגולים, שהוא תיעוד מחשבותיה, סודותיה כמוסים ביותר, חלומותיה, עשיותיה, של אולי מישהי בת הנוער המפורסמת ביותר בעולם. זאת אומרת, באמת כשקוראים את החלקים ביומן שבהם היא תוהה על איכותה שלה ומה היא שווה, ומה היא שווה לאנשים שהיא אוהבת, מה היא שווה בכלל, מה היא רוצה להיות, טרגדיה שהפכה אותה למה שהיא, לאייקון שהיא היום, והפער בינה ובין הדברים שהיא עצמה כתבה, היא מדהימה. זה ממש בכל זמן חוויה מטלטלת לחשוב עליה.
אני חושבת אבל שבאמת יש פה כישרון. יש פה כישרון של סופרת.
היא כל כך מוכשרת. זה שובר את הלב. הדיוק שלה.
כנות,
אבל כנות לא סלחנית.
לא.
היא בכלל אינה אדם סלחני.
לא.
כלפי אף אחד בעיקר. אמא, אבל לא רק.
גם אחותה, גם האורחים השותפים.
שותפים למחבור ולמחסור שלהם.
כן.
היא באמת חסרת רחמים. האנליזה שהיא עושה לרגשות שלה, לגוף שלה, לסביבה שלה, היא מוארת באור מאוד בוהק של אמת. והאור הזה מצליח לזרוח עד עכשיו. כלומר, אי אפשר...
זאת אומרת, אני חושבת שהשפה...
להימלט מהכישרון שלה כמעט.
כן, השפה פה היא קצת אולי כבר...
את קראת מהתרגום הישן. כן. איזה תרגום זה? של מי?
זה תרגום... זה תרגום מהולנדית של שינשניצר. והוא תרגום בהחלט שכבר קצת התיישן, בטח מבחינת שפת... נוער. כן. זאת אומרת, אם אני רוצה את האיכות הזאת של תחושה כזאת בלתי אמצעית, של נערה שמדברת, ובוודאות אנה דיברה כמו נערה. זאת אומרת, היא לא...
חד משמעית.
כן, עם התמונות, ויש פה את בספר תמונות של המחווה, ויש את התמונה של הקיר שבו היא הדביקה את
התמונות של כוכבי הקולנוע.
של כוכבי הקולנוע, שהפכו כן. את המחווה לבית יותר.
אז אצלי יש את התרגום של קרלה פרלשטיין, שגם כן הוא תרגום מהולנדית, אבל זה באמת מאוד שונה. כלומר, כן. באמת אפשר לשמוע יותר את הקול של הנערה, כן? הימים שלי היו מלאים בפטר, רק פטר, בחלומותיי ובמחשבותיי. עד שבשבת בערב הרגשתי ממש מסכנה נורא. ישבתי אצל פטר והתאפקתי לו לבכות, ואחר כך צחקתי בהגזמה עם ונדן כששתינו פונץ' לימון. הייתי כלילה ואליזה וקולנית, אבל ברגע שהייתי לבד ידעתי שאני צריכה לבכות כדי להירגע. כלומר, אפשר יותר לשמוע באמת את הקול שלה. וואו, היא כל כך טינאג'ר. ואני חושבת שזה נורא מעניין... לעשות מה שאנחנו עושות בדרך כלל בתוכנית, לפחות בעונה האחרונה, שזה לחזור לספרים שלא קראנו בדרך כלל הרבה מאוד שנים. ואני חושבת שפעם האחרונה שקראתי את הספר, הייתי נערה.
וואו, אז החוויה,
לא חזרתי אליו מאז.
כן, השבר בחוויה, אני חושבת שהוא עוד יותר קשוח. אצלי, זאת אומרת, זה כל כך כתוב מנקודת המבט של אנה, שלקרוא... דרך העיניים שלה על אימא שלה ועל אחותה, שבוא נגיד שבאופן טבעי, אלה כנראה דמויות ההזדהות שלי.
היום.
כאילו, היום.
כן.
גם האחות הגדולה, הבוגרת, הטובה כל כך, כן. המרצה כל כך, וגם האימא, שהיא מה זה טובה דייה, ואף יותר מזה. קוראים, כאילו, בין השורות, את רואה מה היא עושה. איזה, כן. איזה פעולות נכון. היא עושה. והתאוב לפעמים של אנה ממנה, הוא כל כך לא קשור למה שהיא עושה, והיא רואים גם כמה היא מתאמצת, וכמה היא רוצה שיהיה לה טוב, וכמה היא בעצם אימא מאוד מאוד טובה. זאת אומרת, היא מאשימה אותה, אנה מאשימה אותה בזה שהיא מנסה להיות חברה שלה.
כן.
ומה פתאום? והיא רוצה מאמז. היא רוצה כאילו כן. אימא.
והיא כותבת להם מכתבים, ויש
את לאבא שלה.
לאבא שלה.
נורא.
סצנה מזעזעת שהוא בא אליה ו... כל כך מאוכזב, כל כך פגוע ממנה.
כפיות טובה.
כן.
זה משהו... ובוא נגיד שביחסים האלה, בין האב לביתו, שיש פה, בוא נגיד, מערכת יחסים אדיפלית מטורפת,
כן.
אפשר לומר,
כן.
ממש העלה.
כן, מקנה לו.
כן, והיא הולכת למיטה, כל פעם שהיא מפחדת, היא כמובן רצה לה, זאת אומרת, זה גם המעבר הזה מילדות לנערות, ופתאום ההשתנות שלה ביחס אליו.
גם ההשתנות של הגוף שלה, שזה משהו שמתועד כאן,
באופן מאוד חשוף.
מאוד מאוד חשוף, ושעליו אחר כך, זאת אומרת, אנחנו מקבלים גם את אנה העורכת, לא רק את אנה הכותבת, היא קוראת מחדש את הטקסטים הקודמים שלה, ומאירה עליהם, היא כותבת...
כן, אבל היא לא מוחקת.
לא, היא לא
היא
מוחקת.
לא משנה.
בניגוד לאוטו פרנק, שתכף אולי נדבר על זה.
כן.
אבל כשהיא חוזרת, היא אומרת, אני היום לא הייתי כותבת ככה, היום לא הייתי חושפת באופן כל כך באמת כנה ופיזי, למשל דברים שקשורים במחזור החודשי שלה. יש שם סצנה... שאוטו פרנק השמיט, כי הוא השמיט חלקים מהיומן כשהוא פעם ראשונה הוציא אותו לפרסום. אז יש שם סצנה שבה היא לוקחת מראת יד קטנה ומסתכלת על עברי המין שלה ומנסה ממש לתאר אותם בדיוק מאוד מאוד גבוה. וזו סצנה שהוא השמיט, וגם הרבה מאוד מהביקורת שיש לה כלפי אימא שלה.
שזה אני מניחה פשוט היה קשה מדי.
כן, אבל אני זוכרת שכשהבנתי את זה, כי לא ידעתי, זאת אומרת, קראתי את היומן, הייתי בטוחה שזה...
זאת כבר, זאת כן הגרסה עם ה...
זאת הגרסה, אני קראתי מהנוסח המלא, כן. אני זוכרת שזה היה עוד שברון לב נורא גדול, כי חשבתי על כמה מעט ימים היו לה, והוא פשוט מחק.
אבל אני חייבת לומר...
מהמעט ימים האלה, כן. מחק כמה, וזה היה מאוד עצוב.
אבל אני חושבת שפה גם, לא יודעת, אני יותר סלחנית לחוויה שהוא עבר, כי אני חושבת שמה שקרה, ואולי כדאי רגע לעשות איזה זום-אוט,
יש מישהו שלא יודע.
שאנחנו תמיד מתקשות לעשות את זה, אבל כן, לא, זה חשוב, אני חושבת, למסגר. אנחנו מדברים על הולנד, השנה היא 1942, כשהיומן מתחיל, והולנד כבר תחת כיבוש נאצי, והיהודים כבר מזוהים בטלאי צהוב. ההתחלה של היומן היא עדיין שאנה חיה חיים שהם לכאורה רגילים. היא עדיין הולכת לבית ספר, היא כבר לא הולכת לבית ספר המונטסורי שהיא הייתה בו. נאלצת לעבור לבית ספר היהודי. זאת אומרת,
אבל
הם יהודים גרמנים שלגמרי עברו איזה סוג של
התאמות
סביבתית, בטח במרחב הגרמני. כן, הם היו עשירים מאוד, גם המשפחה של אבא שלה וגם של אמא שלה. הם חיו חיים נוחים ביותר.
היו לו עובדים כמובן.
הכסף הזה הוא מה שמאפשר לבנות את המחבו ולהתחבא כל כך הרבה שנים. זאת אומרת, שנתיים הם מצליחים לשרוד באיזשהו מערך מאוד מורכב של בית, זאת אומרת, של חלק אחורי של בניין, שהוא בניין המשרדים, כשיש הבניין עובד, זאת אומרת שהמשרד עובד.
לא רק שהבניין עובד, הם עובדים בשביל החברה.
כן, כן.
זאת אומרת, הם ממשיכים בעצם, הם עכשיו הפועלים של החברה.
אבל בסתר.
בסתר.
די הרבה אנשים יודעים, זאת אומרת, אני חושבת שבפולין נגיד, אנחנו בשעה השנייה של התוכנית שלנו, אנחנו נדבר על אורי אורלב ועל האם ברחוב הציפורים, ויש פער מאוד גדול בין התיאור של האוכלוסייה הפולנית לאוכלוסייה ההולנדית.
ועדיין, מי שהסגיר אותה היו הולנדים. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מדברות כאן על אוכלוסייה שכולה מתייצבת לצד היהודים נגד הגרמנים. אמנם העובדים של אוטו פרנק, מיפ ואחרים היו באמת ובזכות קיבלו את ערך חסידי עולמות העולם שלהם. הם הגנו עליהם, שמרו עליהם, הכילו אותם.
והצילו את היומן. הצילו
את היומן לעתיד לבוא. אבל כן, אנחנו כבר נכנסים לתוך הולנד שנמצאת תחת כיבוש, אבל עוברים עם אנה את התהליך הזה מילדה שיש לה מידה מסוימת של חופש, שחיה בחוץ, באוויר, יכולה ללכת לבית ספר ולחזור ממנו לפגוש חברות, זאת אומרת, היא לא נמצאת תחת שליטה מורגשת מבחינתה.
כן, וגם כל הפתיחה היא פתיחה של חופש, זאת אומרת, יום הולדת ממש ה-first entry, הרשומה הראשונה ביומן, היא הרשומה של קבלת היומן, בעצם כחלק ממתנות יום הולדת.
שמשנה את המגדר שלו, כלומר, בהתחלה הוא יומן, ואז הוא הופך להיות באמת החברה הזאת. הקיטי הדמיונית הזו, שארי פולמן הפך אותה להיות הגיבורה בגרסת הקומיקס המאוד מאוד מעניינת שלו, שנקראת איפה אנה פרנק. קיטי יוצאת מהיומן באמסטרדם של ימינו, ובעצם מנסה להבין מה קרה לחברה הכי טובה שלה, אנה, אחרי שהם בעצם בילו שנתיים ביחד בלדבר אחת עם השנייה, לחוש סודות זו על אוזנה של זו. אז אנה עושה את המעבר הזה, ואנחנו עושים אותו איתה, מהחופש היחסי הזה, או לפחות מתחושת החופש, אל המחבו, שבו הם... מבלים במרכאות שנתיים עד שהן מוסגרות ומוסגרים. הם נלקחים למחנה עבודה בהתחלה, ומשם לברגן בלזן, שם קודם כל מתה אחותה, אז גם יום לאחרת כנראה גם אנה הולכת לעולמה.
כן, הם מתות בסוף ממחלה, כן. זאת אומרת, וזה ממש סוף המלחמה כבר.
כן.
זה כל כך עצוב. זה תמיד השברון הלב הזה על כל האנשים שלא הצליחו לראות את סוף המלחמה הזאת. גם כמה היא הייתה ארוכה. זאת אומרת, התחושה הזאת שמלחמה היא מצב שפתאום הופך להיות למצב שריר וקיים, ואי אפשר לסיים אותו. וזה כן. גדול ממכם. לזה אני, איך לומר, מרגישה את ההדהודים של זה, שהם כמובן, זה לא שזה מדמה את החוויות של מה שאנחנו עוברים כרגע, אבל אני כן חושבת שיש משהו גם כל כך עמוק ב-DNA התרבותי שלנו, בגלל היומן, ההדהודים שלו, המראות, המחשבות, החוויות, יש בהם משהו שמיד, מיד אוחז, מיד אוחז בגרון ובבטן ומשתק, אולי גם משתק מחשבות קצת יותר רציונליות או קצת פרופורציות אחרות, אבל זה אפשר להתכחש לחוויה הכל כך ככה קשה שזה מעביר. היה לי קושי מאוד גדול לקרוא עכשיו את הספרים כן. שוב. אני חושבת שגם בפרספקטיבה של הורה, זה פשוט כל כך מעורר באמת איזו תחושת חוסר עונים על כאילו לאן הבאנו אותם, לאן מביאים, לאיזה עולם, ואנה אומר דברים כל כך חכמים על העולם ועל בני אנוש ועל מה טוב ומה רע בהם.
אז אני רוצה באמת לצטט את זה, כי הזכרת לפני כן את החוויה של לקרוא את הטקסטים האלה בכלל ואת היומן בפרט אחרי השביעי, וזה אחד אולי החלקים המצוטטים ביותר ביומן בכלל, ולאחרונה בפרט, בוודאי קטע שרבים מהמאזינות והמאזינים שלנו יכירו, וזאת הרשומה מה-15 ביולי 1944, שלושה שבועות לפני המאסר, ההסגרה והמאסר. זה הקושי של ימינו אלה. זה עתה נתעוררו בנו אידיאלים, חלומות, תקוות, וכבר הם נפגעים מידי המציאות המחרידה ונהרסים עד היסוד. פלא גדול הוא שעוד לא התייאשתי מכל תקוותיי, שכן לכאורה הן אבסורדיות ואין להגשימן. אף על פי כן אני דבקה בהן, מפני שעל אף הכל עודני מאמינה כי יצר האדם טוב בליבו פנימה. אינני יכולה, גם אם הייתי רוצה, לבסס את הכל על מוות, סבל ואנדרלמוסיה. אני רואה את העולם הולך ונהפך לי השימון. אני שומעת את כל הרעם המתקרב וסופו לקטול גם אותנו. אני חשה את יסוריהם של מיליוני בני אדם. ובכל זאת, די לי לשאת את עיניי לשמיים ומיד אני חוזרת ומאמינה כי הכל יסתיים בכי טוב. כי גם רעה זאת תכלה מן הארץ ושלום ושלווה ישובו לעולם.
וזה מעניין, כי אני חושבת שהיא גם, כאילו ההתפתחות שלה לגבי מה היא תופסת, גם יש משהו ביומן שמתעד באמת את הרגע. אין פה בהכרח אינטגרציה של כל הרעיונות,
נכון,
וכל המחשבות.
אבל הוא גם מתעד בבעת את התהליך. כלומר, אנחנו יכולות לקרוא את הטקסט הזה של אנה מגובשת, בוגרת, מאוד לגילה, אבל גם בכלל, ואת הטקסט שקראת בפתיחה של התוכנית, שבה היא מדברת על כל המעריצים שלה שמסתכלים עליה דרך כן. שבעי מראה, ומה שמעסיק אותה זה העובדה שאין לה חברת נפש.
כן.
ואיך האישיות הזאת הולכת ונפתחת לעולם, ומתוודעת לאנושיות שלה, לנשיות שלה, ליהדות שלה, שזה נכון. תהליך מאוד, עוד מאוד מעניין שקורה לאורך הטקסט, שבו היא בעצם מנסה זה להבין מה זה אומר להיות יהודיה.
כן, והיא גם עם זה אני חושבת היא מנהלת איזושהי דינמיקה, זאת אומרת, אני חושבת שבתוך היומן אפשר למצוא את הרגע שהיא אומרת, האם זה היה שווה את כל זה? זאת אומרת, אולי פשוט היינו צריכים למות בהתחלה ולא לסבול את כל הסבל הזה, כי שנתיים בתוך המרחב הסגור, המחניק, שלפעמים חווים בו מחסור, לא כמו שנדבר עליו בהמשך, אבל
כן.
זאת אומרת, יחסית, היא גם כל הזמן מודעת לפריבילגיות שלה.
נכון.
זאת אומרת, היא כל הזמן רדופה באיזושהי אשמת ניצולים, על ידי חברות טובות שהיא יודעת שמתות.
ועל הפינוי של היהודים,
היא רואה מהחלון את האימג'ים האלה של היהודים נלקחים ונעלמים,
ולא רק יהודים, היא רואה ילדים הולנדים פושטים יד מחוץ לחלון, כלומר היא...
וגם את החברים ההולנדים שלה נשלחים לגרמניה.
כן, היא הראה לסבל הכללי, אבל אני חושבת ששוב, ובפרספקטיבה של הרגע המסוים הזה, אני חושבת שמבחינה הזאת היא גם הספר, הקומיקס של ארי פולמן ולנה גוברמן, מאוד מאוד מעניין בגלל העיסוק שלו באוניברסליות של הסבל. ובעצם בשיח שהוא מנסה לייצר על בעיית הפליטים הנוכחית והמקום של היומן בתוך התרבות העולמית, לא רק התרבות היהודית.
אבל שזה גם מעניין, כי זו בחירה של אוטו פרנק, אני חושבת. זאת אומרת, אני חושבת שכשאוטו פרנק פרסם את היומן, הוא עשה כל מיני מהלכים, זאת אומרת, הוא חזר, הוא היה השורד היחיד מכל האנשים שהיו שם. הוא קיבל את היומן, וקודם כל היה מזועזע. זאת אומרת, לא, אני חושבת שזה נורא נורא קשה לקרוא את המחשבות הכל כך כמוסות שהבת שלך, והקשות,
והאכזריות לפעמים.
ומצד אחד הוא יוצא שם גיבור נעוריה, אבל מצד שני הוא גם רואה, זאת אומרת, עדיין, זה האנשים שהוא אהב, מרגוט, אחותה, אשתו, היא כותבת להם באמת בצורה מאוד מאוד קשה לפעמים. על המערכת יחסים שלו, על ההתפשרות שלו, על...
כן. זאת אומרת, אבל היא... לא רק זה, זה גם לראות את הבת שלך, המתה, בתור
אישה
עם תשוקות, לפעמים לחברות, לפעמים לגברים, עם המחשבות שלה, על באמת לא רק הגוף המשתנה שלה, אלא התודעה המשתנה שלה.
תשוקה, כן? המינית, נכון. הדברים שהיא עושה עם פטר.
כן, זה לא דברים ש...
זה גם לא היה מקובל. עד היום יש משהו חשוף ביומן הזה, שהוא בגלל הבלתי אמצעיות שלו.
בהרבה מאוד בתי ספר בארצות הברית, היומן הזה מצונזר או שאסור לקריאה, בגלל, רק בגלל זה.
כן, כי הלימוד בגלל... כמעט אין בו. זאת אומרת, נכון. היא חבויה והיא סמויה, והיא
בסדר,
רק
וגם... שיש, כמו במקרה של עוד ספר שואה מאוד מאוד ידוע, מאוס של ארט ספיגלמן, שהוא רומן גרפי, שגם הוא לאחרונה הוחרם ונאסר בארצות הברית. הבעיה שלהם זה עם הגילויים של המיניות שלה, לא עם עובדה שהנאצים הולכים תכף לשלוח אותם למוות.
זהו, אבל אני חושבת שאלינור רוזוולט הפיצה את היומן, זאת אומרת, היו כל מיני פטרונים ליומן, להפצה שלו, לתרגומים שלו, ולכן הוא גם קיבל את המעמד האיקוני כל כך. אבל כשהוא שווק, נקרא לזה ככה, וגם אנה עצמה, יש לה כל מיני הצהרות שהיא רוצה להיות הולנדית אחרי המלחמה. היא גם מתלבטת, היא מתלבטת אם היא, איפה היא תהיה.
אז אבל... אני חייבת להקריא את זה. אוקיי, אני מצטער. תקריא. כי זה פשוט, אני חושבת, הרלוונטיות של הטקסטים האלה לרגע הנוכחי שבו אנחנו מקליטות, היא גדולה מאוד. היא אומרת, למדנו בדרך הקשה לזכור שאנחנו יהודים כלואים, כבולים למקום אחד, ללא זכויות ועם אלפי חובות. אסור לנו כיהודים לפעול על פי רגשותינו, עלינו להיות אמיצים וחזקים, לשאת את כל התלאות בלי להתלונן, לעשות כל מה שביכולתנו ולבטוח באלוהים. הרי יום אחד תסתיים המלחמה הנוראה הזאת, הרי יום אחד נהיה שוב בני אדם, ולא רק יהודים. מי כפה עלינו את כל זה? מי עשה אותנו, היהודים, לעם שונה מכל העמים? מי הביא עלינו את הסבל הנורא הזה? אלוהים הוא שעשה אותנו כאלה, אבל אלוהים הוא גם זה שיגאל אותנו. אם נעמוד בסבל הזה, ועדיין ישרדו יהודים, יהפכו היהודים סוף סוף ממקוללים למופת. מה יש לומר?
אנחנו כאן ממשיכות לדבר על יומנה של נערה, מאת אנה פרנק.
כן. ובקטע שקראתי לפני שגאלת אותי מדמעותיי וחתכנו לשיר, אנה מתייחסת שוב ושוב לנקודה הזאת של אלוהים. אני חושבת שזה גם כן אחד הדברים שמאוד מעניין לעקוב אחרי ההתפתחות שלהם לאורך הטקסט הזה, זאת אומרת, היחס שלה בכלל לשאלה הזאת. המשפחה שלה הייתה חלק מזרם מאוד... ליברלי, כן. רפורמי למעשה, זאת אומרת, הם היו יהודים מאוד מתקדמים. כמו שאמרנו, הם הרבה מאוד השפעה גרמנית, כלומר, אנחנו מדברים כאן על יהודים אורבניים, לחלוטין מודרניים בדעות שלהם, בהתנהלות שלהם, כלומר האלוהים הזה שאנחנו שומעים אותה מייחלת אליו, הוא באמת קרוב הרבה יותר לאלוהים האוניברסלי, נגיד שאנחנו מדברים עליו אולי היום, מאשר האלוהים של היהודים בשטטל הפולני.
כי היא מגיעה אליו מתוך מקום כאילו מאוד חילוני, אבל כן. דווקא האלמנט של הבחירה הזאת, של הנבחרות, של השונות, של אני חושבת שהיא עסוקה בו גם בממד האינדיבידואלי שלה אולי. זאת אומרת, אני חושבת שיש משהו בתהליך הזה של ההתבגרות שהיא עוברת, היא נורא מרגישה כל הזמן שונה, היא מרגישה מוקעת. אני חושבת
גם בתוך המשפחה שלה.
בדיוק, זהו. זאת אומרת, היא חווה את זה ברמה הלאומית, אבל כל הזמן יש משהו הרי ביומן שמהדהד כל הזמן את ההיפר אינדיבידואלי. זאת אומרת, היא מתארת בסופו של יום את התהליך של ההבנה שלה, את הזהות של עצמה.
וחלק מהזהות הזאת זה גם הזהות הדתית וגם הזהות היהודית.
ואני חושבת שהאלמנט הדתי, היא מתפללת כל לילה, זאת אומרת, זה גם, כאילו קצת יש מוטיבים טיפה, אולי פרקטיקות שנתפסות לנו טיפה נוצריות בחלק מה... כאילו הם חוגגים, הם חוגגים גם חגים הולנדים, גם סוג של חג המולד, ופיטר.
וזה על גבול הפגני גם, עם שוורצה פיט, המורי הזה שמלווה את סינטרקלאס, סנטה קלאוס ההולנדי.
ומחלק את המתנות.
והיא נורא שקועה בלימודי המיתולוגיה של
היוונית והרומית. זאת אומרת, יש בה משהו שכל הזמן באמת...
סינקרטיזם כזה. בדמות שלה כל כך הרבה דברים מצטלבים.
אבל החוויה שלה עצמה כלא מובנת, כמישהי שכל הזמן מאשימים אותה. זאת אומרת, היא השעיר
להזזל.
ככה היא מרגישה, ככה היא מתארת את זה. עכשיו, חלק מהזמן, היא הרי לא מתארת כל כך מה היא עושה לו בסדר. זאת אומרת, היא אומרת שהיא מבינה, והיא מכה על חטא, והיא, נגיד, על המכתב, זה נורא ברור. זאת אומרת, המכתב שהיא שלחה, שהוא באמת מכתב, שכאילו, אם בתור הורה לקרוא אותו, היא כותבת לאבא של הדברים כל כך כאילו קשים ונוקבים, ובאמת חסרי... כמו שאומרים על פיטר פן, כל עוד יהיו הילדים חסרי לב. כן, אז זה כזה. ויש בה משהו שמצד אחד מכיר באשמה, ונושא עמו רגשות אשם, ומצד שני, לא, זה הייחוד שלי, זו מי שאני, אני לא רוצה את החיים שלהם, אני לא אסתפק בחיים שלהם.
לא,
יש בה שמה... יש בה גם קו פמיניסטי
בדיוק,
שלהם.
בדיוק, רציתי להגיד.
לא, אני לא אעקר את בית, נכון. אני על אי... עשה דברים גדולים יותר, מרגוט אולי יכולה להסתפק בלהיות מיילדת בארץ ישראל.
לא רק שיש לה חלומות גדולים, אלא היא רוצה בתוך המסתור, במקום הזה...
לכתוב החוצה.
לכתוב החוצה וחדר משלה. היא מנסה לגרש את...
וואו, זה בכלל אוקוורד.
כן, תוקעים איתה בחדר את רופא השיניים המאוד מקריפ.
שיש גם סצנה ממש קשה, כן. שהוא, זאת אומרת, היא חולה, אבל היא מתארת איך הוא מצמיד את האוזן לחזה הערום, ומה
כן,
פתאום,
לא נעים כן. לקריאה, אבל הוא הופך לשותף שלה לחדר, ויש ביניהם ויכוח שלם על מי יזכה להשתמש בשולחן.
נכון.
זה
מי יכתוב.
ממש הרגע שבו היא פה מהדהדת את וולף, ואומרת, תוך כל הדבר הזה, היא עומדת על הזכות שלה ליצור, להיות בדיאלוג עם הנפש שלה, עם הכישרון שלה, לא מאבדת את האחיזה בזה לרגע אחד, להפך.
והיא מתמודדת כל הזמן מול הזלזול, באמת כל הזמן אומרים לה, את התינוקת, את לא מבינה כלום. עכשיו, אני חייבת לומר, בחלק מהרגעים את מבינה גם טיב התגובות וזה, שהיא באמת התנהגה. כאילו, יש לה את היוהרה המוחלטת הזאת של טינג'רים שחושבים שפשוט האנשים מסביבם כל כך מטומטמים.
כולם מטומטמים.
ובאמת אין להם זכות דיבור שלא לומר זכות קיום לפעמים. היא גם מגיעה עד לשם. אבל
בכל הדברים האלה...
וזה מרגיש כל כך חשוף.
היא נורא 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 נורמלית.
נכון,
נכון. זאת אומרת, היא כל כך כל כך רגילה. ואני חושבת שניסיתי להיזכר בחוויה של הקריאה כנערה, ואני הרגשתי שאני, זאת אומרת, זו שאלה היא תמיד, האם אתה מרגיש שאתה אנה, האם את מרגישה שאת אנה או קיטי? אבל ההזדהות שלי הייתה מוחלטת, בגלל שמצד אחד היא באמת נורא רגילה, ומצד שני היא מדהימה.
one of a kind.
היא באמת יחידה במינה, בכישרון שלה, בכנות שלה, ביכולת שלה לתאר את נבחי נפשה, לחשוף אותן ואת עצמה לחלוטין, כדי גם כחלק מהמלאכה הזאת של היווצרותה כיוצרת. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את הזרעים שמהם הייתה יכולה לצמוח, באמת יוצרת גדולה וחשובה, וזה גם, אני תמיד חושבת על זה, שזה בעצם הגרסת הנאורים של, של חיים קרוטים, של, של השמיים שבתוכי, היומן של הטי הילסום, גם כן ההולנדית המדהימה, שהוא טקסט מופלא וגם כן חזק מאוד, שחזרתי אליו הרבה בתקופה האחרונה. וזה שני מקרים של, של נערה ושל אישה בוגרת, שאת יכולה רק להשתאות ולהתאבל על הכל המדהים שעבד עם מותן.
אני חושבת שהכישרון הזה הוא גם מה שגרם לאנשים לפקפק באמינות של, של היומן, וכשאוטו פרנק פרסם אותו, כאמור, בגרסאות מצונזרות בהתחלה, ולאט לאט יותר ויותר חשופות, כי כחלק מהתהליך גם של הוכחת האותנטיות, הוא חשף, אני חושבת, יותר ויותר, אבל הוא ניהל, נדמה לי, 8 תביעות דיבה מול מכחישי שואה, מכחישי יומן. זאת אומרת, זה הפך להיות ממש, כאילו, מגדירים את זה כמעט כהכחשת אושוויץ והכחשת יומנה של אנה פרנק. כן. להטיל ספק בשני האייקונים האלה, הדברים שנחקקו בתודעה, לא רק היהודית, אלא באמת האוניברסלית, זה משהו שבאמת הייתה מלחמה, ובהולנד זה הוצא מחוץ לחוק, האפשרות לפקפק ביומן. וזה באמת, אני חושבת, היה סוג של מאבק, אנחנו שוכחים עד כמה היה צריך לנהל גם על זה מאבק, אולי עכשיו אנחנו גם נזכרים באלמנטים
כן,
האלה.
אנחנו מאוד נזכרים באלמנטים האלה עכשיו. בהטלת הספק הזו, באותנטיות של החוויה, בעובדה שהיא יכולה להיות בה בעת אותנטית ומנוסחת וכתובה ומלוטשת היטב, וזה לא מפחית מהאמיתות שלה, להפך, רק מבסס אותה יותר. וגם זו אחת הסיבות שבגלל אני שמחה שגם החלקים האלה שאוטו פרנק ניסה לנקות מתוך היומן, בסופו של דבר חזרו אליו וחזרו אלינו, כי זה עוזר לנו לראות אותה כאדם שלם יותר, לא כקדושה, ולא כ...
כן, אני חושבת שפשוט הוא היה צריך לעבור
ילדת
תהליך.
ילדת מופת, אבל הוא היה חייב להתאבל על, על הילדה שהוא איבד, ועל הילדה שהוא לא ידע שהיא הייתה לו.
נכון.
להתוודע אל הדמות הזאת הכי דתית.
וגם הפומביות של זה, זאת אומרת, כל רעיון הפרטיות, כן. הרי זה עוד איזשהו סוג של תמה שאפשר לדבר עליה מבחינה של היומן. הרי אחד הדברים שנגזלים מהאנשים האלה זה הפרטיות שלהם. היום אנחנו מבטרים על הפרטיות הזאת ברמות כאלה ואחרות, אבל כן, יש פה משהו, סוג הוידוי הזה, הפתיחות הכנה, הכנות האקסטרימית הזאת באמת, כמו שאנחנו מציגים אותה, היא לא דבר שהיה כל כך נפוץ, בטח לא כמו עכשיו.
זה שאלה, האם אנה הייתה חיה היום, האם היא הייתה בטיק טוק, האם היא הייתה עושה
יש עכשיו פרויקטים, את יודעת, ממש פה יצא הפודקאסט של אנה, גלץ, הפיקו יוזמה כזאת, זאת אומרת, זה פודקאסט, וכל פרק, זאת אומרת, זה ניסיון, היומן הוא לא כרונולוגי, כן. אלא יותר תמטי, זה חלוקה תמטית של הפרקים, והתוצאה היא מאוד מרגשת עדיין, זאת אומרת, יש בה משהו, אבל שקצת תמיד אני ככה, מוזר לי הניסיון הזה לעשות, זאת אומרת, זה אקט אנכרוניסטי כזה של לקחת ולהעביר את זה להיום, אבל מצד שני זה באמת מאוד חזק, בשפה מאוד של עכשיו, זה מייצר את התחושה האותנטית הזאת שקיימת באמת ביומן, ואולי מגיעה ככה לעוד אנשים.
אני גם חושבת שזה עושה עוד משהו חשוב, וזה, שוב, מחזיר אותי לעניין עד כמה נורמליטי כנערה מתבגרת, ועל העובדה שהיא הפכה בעיני רבים לפנים של הדבר הזה. זאת אומרת, המספרים הגדולים הם תמיד בלתי ניתנים להכלה.
נכון.
נורא קשה לנו לחוש חמלה כלפי מספרים, נורא קשה לנו להבין מה זה אומר. והאפשרות לבודד אותה, לגזור אותה לכאורה מתוך הרקע הזה ולהציב אותה בקדמת הבמה, לתת לנו להכיר אותה על כל נבחי נפשה ונימי נימר, ועל החלקים שאין להם שום נגיעה בכלל למלחמה, שרוב היומן הוא כזה. אני חושבת שזה נותן באמת פנים ואישיות וזהות לאובדן, שאפשר להתאבל עליהם באופן ספציפי. לא על איזשהו מספר שאין לו תווים.
נכון, לא, הוא באמת...
משהו קונקרטי.
הוא באמת לוקח גם את הקדושה, נקרא לזה ככה, מהמוות, והופך את זה פשוט לתחושת האובדן, היא אובדן על באמת חיים, חיים של אנשים אמיתיים.
מישהי שאתה יכולה להיות חברה שלנו.
כן, כן, וכמה זה נורא. כאילו, זה בעצם התפיסה של ה... כן, ובאמת, אני, כאילו עוד לא, ככה, זאת אומרת, הזכרנו את זה, את התחושת הדחיסות, התיאור באמת המיקרו הזה, של החל מתפוחי האדמה הרקובים.
הגזים של...
בכלל, הפרשות שונות, הוויכוחים האינסופיים, מערכות היחסים שכאילו הולכות ומתגלות והכל, הכל כאילו בפנים.
הכל נהיה נורא רעיל גם ונרקב.
וואו, זה ממש מרגיש איך הכל מגיע לנקודות רתיחה. זה מערכות יחסים על סטרואידים, כאילו הכניסו את כולם לסיר לחץ.
כן, סיר לחץ כזה, אנושי, כמו איזה סדרת ריאליטי, שאת רואה איך כולם הולכים ומתחפפים, אבל במקום שבבית האח הגדול צריך להעיף משם אנשים, רק נכנסים לשם אנשים, אף אחד לא רוצה לצאת, אבל הדחיסות הזאת היא מחניקה.
וגם חלק מהעניין, אומרים שאחרי שנתיים הם פשוט באמת כבר לא יכולו לשמור על כל הכללים הכל כך נוקשים של השמירה, ויכול להיות שזה גם תרם
לכך שהם...
לגילוי ולשנה. זה... יש כל כך הרבה ציטוטים.
כן.
יכול להיות שאפשר לתת עוד אולי איזה... לתת לאנה לדבר עוד, כי אני חושבת שזה תמיד הכי
טוב.
הכי חזק. יש חלק שאפרופו העניין של של למה יש לנו את המלחמה, זאת אומרת, מה... כמה נוראית היא וכמה אנחנו כנראה נחזור שוב. לאותו עניין, לאותו עולם, לאותו זה. היא אומרת, אומרים כאן לא פעם בייאוש, לשם מה יש צורך במלחמה? מדוע אין הבריות יכולים לחיות בשלום? למה צריך להחריב את הכל? השאלה מובנת, אך תשובה מניחה את הדעת עדיין לא מצא איש. כן, מדוע בונים באנגליה, וזה יפה שהיא כאילו דווקא לוקחת כדוגמה את אנגליה, מדוע בונים באנגליה כל פעם מטוסים גדולים יותר? מדוע מרכיבים פצצות כבדות ויחד עם זה בונים בתים אחידים לשיקום? מדוע מבזבזים יום יום מיליונים לצורכי המלחמה ואין פרוטה לרפואה, לאומנים, לעניים? מדוע חייבים בני אדם לסבול רעב כשבחלקי עולם אחרים נרכבים עודפי מזון? מדוע הבריות מטורפים כל כך? אינני מאמינה כי במלחמה אשמים רק האנשים הגדולים, השליטים והקפיטליסטים. לא, האיש הקטן מוצא כנראה אותה הנאה במלחמה, שאם לא כן, היו העמים מתקוממים זה מכבר. יש, כנראה, בבני האדם, איזה יצר השמדה, יצר הריגה ורצח וסערה. וכל עוד לא יחול שינוי גדול באנושות כולה, בלי יוצא מן הכלל, תסער המלחמה. וכל מה שנבנה וניתה, וגדל, יחולל ויערס. האנושות תיאלץ לבנות את העולם מחדש. ומה שמדהים זה שאחרי הפסקה הזאת שמחלחלת אותי כאילו בפיקחון שלה, לא פעם אני מדוקת, אך מעולם לא התייאשתי. אני רואה במחבואנו הרפתקה מסוכנת, אך רומנטית ומעניינת. ביומני אני מתארת כל מחסור כשעשוע. החלטתי בליבי שחיי יהיו שונים מחיי נערות אחרות, ושאחר כך יהיו שונים מחייהן של עקרות בית רגילות. זו התחלה טובה לחיים המעניינים, ולכן אני צוחקת על המבדח שבמצב. אף ברגעים המסוכנים ביותר. אני צעירה ותמונות בתכונות רבות שעדיין לא נתגלו. אני צעירה וחזקה, והרפתקה הגדולה זו היא חוויה בשבילי. אני חיה בתוכה, ואיני יכולה להתעונן כל היום. חוננתי במעלות רבות, אופי אליז, הרבה שמחה ועוז. כל יום אני מרגישה את נפשי מתרחבת. הגאולה קרובה, העולם יפה, ואנשים טובים, והרפתקה מעניינת, וחילמה את יאש.
כל כך מהדהדת, זכרתי כשקראת את זה, נזכרתי בפרקים שהקלטנו על טובי אנסן, על אסטריד לינדגרן, משהו בטון כל כך דומה, כל כך מבטיח, הנחישות הזאת היא לראות את הטוב בתוך כל הרוע, בלי להסב עיניים מהרוע אפילו לרגע. שנייה. להסתכל בו, לראות אותו, את כולו, להבין אותו עד כמה שהנפש האנושית מסוגלת, ולסרב לו.
ולהגיד, אני אעשה אחרת.
לסרב לו באופן מוחלט.
בתוך הזה מקום של עוצמה פנימית.
מדהים.
שהוא פשוט תנור השתאות. היא בת
14.
כמעט 15. וזה פשוט כאילו
אני
מדהים.
אני הייתי כל כך טיפשה בגיל הזה.
לא, אבל את יודעת מה מדהים. הלוואי
והייתי יכולה יודע... להיות קיטי, אבל לדעתי אנה לא הייתה, לא הייתה מסתכלת לכיוון לא, שלי בכלל.
אני אבל באמת חייבת לומר שיש בה את שניהם. זאת אומרת, יש בה עדיין גם את, את הטרפת הזאת של
ההורמונים.
את ההורמונים המטפשים כן, של, כן, של טינג'ריות.
כן. התפרצויות זעם.
וקביעות נחרצות על העולם. ועם זאת, כן. יש בה את היכולת לכתוב את הדבר הזה, שאת פתאום, את אומרת כזה, מה, מאיפה? אנה, מאיפה? ואז אני מצדיעה גם להוריה.
כן. נכון, שהביאו עד הלום.
אומרת, כנראה שעשית משהו מאוד טוב.
כן, אני חושבת אבל שכנראה זה גם הכוח הבלתי ידוע הזה שמוליד את הכישרון הגדול. זאת אומרת, אני חושבת שאין דרך לקרוא את הטקסט הזה בלי לחוש בעוצמה המדהימה של האישיות שלה, בהבטחה האדירה שהייתה גלומה בה, וגם בהתממשות של הפנטזיה הזאת שבדיוק קראת.
שהיא תהיה סופרת גדולה.
היא הייתה, היא עדיין כן. היא תמיד תהיה.
אנחנו מסיימות את השעה הראשונה שלנו ביחד כאן.
נפרדות מהחברה שלנו, אנה.
כן. שומרות אותה לצידנו בכיס, בתיק. ערב יום השואה כאן בגלי צהל, ואנחנו נגיד תודה בינתיים להילל שמואל וזיו עיני, יואב מוסק ואביטל סלמון, שכולם פה בצוות. מוזמנים להאזין גם לפרק הבא, השעה הבאה, על האי ברחוב הציפורים של אורי אורלב.